יש פה אמירה של דוד המלך, והאמירה היא די נדירה. כי ספר תהילים מופיין עם רגשי אשמה, רגשי חסר ביטחון, חסר אונים, מול אויבים, ובעצם תלות טוטלית בריבונו של עולם, כשהם מדברים משאבים אחרים וחברים, השם שרים מסודתי, ואני שומר תורתך, אז תצילני מאויביי, הצילני מכל המראים שרוצים לתקוף אותי. ויש איזה, יש איזה פעם בדוד המלך מביע איזה ביטחון עצמי. אז הגמרא מתייחסת לכך בדף ד' רבן א', לדוד שמרה נפשי כי חסיד עוני, שורה שלישית. למה דוד כל כך התגאה? למה דוד, אפילו אם לא מדבר בהתגאות או התנסות, דוד המלך חש איזה ביטחון, הישג, מה שמצדיק ביטחון וגישה אופטימית, פרספקטיבה פתוחה. מה כל ההישג שלו? הישג ראשון, כבר דיברנו, שמלכים בדרך כלל ישנים, עד 3 שעות, זמן שבני מלכים, אני קם מוקדם, וכבר ראינו את הזריזות של דוד המלך. הספרים מספרים לנו על החשיבות של מידת זריזות. בכלל מידת זריזות חשובה. רואים את המידה פעם ראשונה באברהם אבינו, מאיר, מארי, ואימאיר אברהם, בארץ לקראתם, אדם שבן 99 שנים, עבר ניתוח, ניתוח רציני, בלי הרדמה. והוא רץ, והוא מתעסק, והוא עוזר, והוא מגיש, והוא נותן, והוא מכניס. אבל יש זריזות מסוימת, חבר'ה, תקשיבו, בהשכמה, כן, בהשכמה בבוקר. מה כותב בשולחן ערוך? יתגבר כארי, יקום בבוקר מוקדם. אז כנראה שיש עניין מיוחד, ורואים את כל האבות במשך ספר בראשית, שקמו בבוקר מוקדם וישכם בבוקר. 3 פעמים בפרשת וירא, אברהם קם מוקדם. איזה 3 פעמים? עקדה. מה עוד?
להתפלל.
מה עוד? לגרש את הגר. קל לקום כשיש משהו טוב, שמושך אותך. איזה אקשן. לפעמים יותר קשה כשיש דבר ש... לא רוצים לעשות, זה בסדר. אני מעדיף להישאר במיטה, לא להתייחס, לא לגשת, לא להיאבק עם הנושא. גירוש הגר הוא לא קל, אני מבין. הר מורה הוא לא קל. תפילה על סתם הוא קל. קם קם, מתפלל, מזדהה, מתרגש, מנסה להציל אנשים, מתקן את עולמו. אבל לפעמים קשה לקום. אז איך אדם קם בבוקר מאפיין את הכוח שלו, את האנרגיה שלו, את ה... את המודעות שלו. אז דוד המלך מתגאה, מרגיש ביטחון עצמי, בכך שהוא קם מוקדם, שכל מלכי המזרח ישנים עד 3 שעות, ואני חצות הלילה. אבל יש די אחרת, מה שדוד אמר, כך אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, שורה שישית, ובראש של העולם, לא חסיד אני, שכל מלכי מזרח ומערב יושבים אגודות אגודות בכבודם, ואני ידיים מלוכלכות בדם ובשביר ובשוליה, כדי לטהר אישה לבעלה. דוד המלך חוזר הביתה ומלוכלך בדם. איזה דם? לא דם מבדיקת דם, ולא דם מתחומת דם, אלא דם נשים, דם בהמות, דם שחיטה, דם תומה. שיש לנו תדמית, תמונה של אדם שהוא לא מעל, הוא לא יותר טוב מי. הוא לא ייגע, הוא יגיד לאיזה עוזר שלו, סגן שלו, אתה תיגע בדם, אתה תתעסק. דוד המלך, זה מלך, זה דוד המלך, מוכן להתלכלך, לרדת, להיות חלק מי. כן, היום תהיה מופתעים, מרצה שם עוד כמה שנים, תתחתנו ותראו שיש כל מיני מעטפות שעברות מרב לרב, רב הזה לרב אחר, עם בגדים של נשים כתומים בדם, מוכתמים בדם, וכל מיני בדיקות, כי צריכים לבדוק, כי מה המטרה של הרב? לתאר אישה לבעלה, לבדוק את הדם, לבדוק את הבדיקה, לבדוק את המטלה, לבדוק את הבגד, לבדוק. ולא רק זה, הרב הוא לא עומד מנותק ונקי ושמור ומוגן ואיזה חדר אטום, ארטיסטי ונותן הוראות. הוא חלק מהאומה וחלק מכל צרכי האומה, אפילו הצרכים שאנחנו אומרים הם צרכים אפורים ומלוכלכים, מלוכלכים, מלוכלכים. דוד המלך דווקא מתגאה, לא רק בעניבותו, אמרתי לכם היום בבוקר שכל אלו שיש להם שלושה אלו מתלמידיו של אברהם אבינו. מי זה תלמיד של אברהם אבינו? עין טובה, בניגוד לבלעם, עין רעה. אבל מה כתוב על תלמידיו של אברהם אבינו? רוח נמוכה, נפש שפלה. מה ההבדל בין נמוך לבין שפל? יש הרבה הבדלים, אבל למה יש שתי מידות? רוח נמוכה, נפש שפלה. אז נמוך זה אדם שהוא לא גבוה. ההבדל, האנטי, ההפוך של נמוך הוא גבוה, אדם שיש לו עניבות. אבל שפל זה אדם שהוא מושפל, שהוא לא מושפל בצורה לא בריאה, בצורה מנצלת בדבר. אבל אדם שלא מרגיש שהוא יותר טוב משהו, לא יכול שהבעלי מוסר המפורסמים היו דווקא מחפשים את החוויות המשפילות כדי באמת להפנים את העניבות. כי סתם לחשוב על העניבות, אבל איך להגיע לעניבות, דווקא להתעסק בכל מיני חוויות משפילות. בעלי מוסר למשל היו הולכים באונייה והיו מטילים את עצמם לתוך רצפת האונייה כדי שאנשים, סליחה שאני אומר את זה, יטילו מרגליים עליהם. ירחלחו אותם, באמת כדי להגיע לשפלות הנפש, כדי להשריש התודעות הזאת שאני אפר ואפר ואני לא שווה כלום. כמובן, אם זה יותר מדי קיצוני, זה יכול להיות לא בריא ויכול להיות מורעל. אבל מצד שני, אם יש אדם את הגישה הזאת, מה הדבר הראשון שכהן עשה בבית המקדש, פרשת צו, הוציא את האשפה. הוציא את האשפה כל יום, תרומת הדשן, נקה בית המקדש, זה מלכלך, סימן שזה מלכלך, הוא משנה בגדים, בגדים שינקה את המזבח, אל ישמש את רבו, את הברשי. אז דווקא הפעולות המלכלכות שומרות על הזהות האמיתית שלנו. למה לצערנו זה כל כך נפוץ? הקשרים המיניים, החוץ נישואים עם אדם בעבודה, עם השכן. כי אדם שהולך לעבודה, הוא עורך דין ידוע, עורך דין מפורסם, כל המזכירות מתרצצות, מקישות לו אוכל, עוזרות, קונות, חוזר הביתה, תחליף טיטולים, תוציא השפעה, בבית הוא לא גיבור, בבית הוא לא אדון, בבית הוא שמנג'ק, בבית הוא שמיגג, כן? תנקה את הכלים, תוציא את ההשפעה, תחליף חיתולים, תעשה עבודת בית. זה איפה אדם מרגיש יותר ככה מפואר ויותר מטופל ויותר גאוני. עבודה, שלא מטפלים עליו, כולם מוזרים לו. חוזר לעבודה, הוא אדם פשוט, וקשה לפעמים לאדם לחיות עם החוויה, עם הרגש, התחושה הזאת שאני לא טוב, שאני לא משהו מיוחד. כמובן, התחושה צריכה להיות שאני מיוחד, בגלל שאני עובד, בגלל שאני עוזר לאחרים, בגלל שאני עומד תורה, בגלל שאני, לא בגלל שכולם מכירים, מעריכים אותי. אז זה בעצם המסר של דוד המלך. וזה המסר של עלי פרשיות בתורה. הכהן המפואר, שהוא שבט לוי שנבחר, שבט נבחר, מהחברותה של הכהן, פרשת מצורע, מהחברותה של הכהן. המצורע המדבק שישי מחוץ למחנה, שאף אחד לא מתייחס אליו, בדד ישי מחוץ למחנה, מה שבוע לומדת הגמרא בנדרים, שאסור למצורע להתייחד אפילו עם מצורעים אחרים. בעלי תרומה בדרך כלל היו מתיידדים ביחד, היו יושבים ביחד, כל היולדות ישבו ביחד, כל הזווים ישבו ביחד, כי חוק אחד להם, משפט אחד להם, אבל מצורע, הוא לא יכול לשבת עם מצורעים אחרים, בדד ישב, אבל מה כתוב בפסוק? והובא לכהן, והובא לכהן, ויצא הכהן, והובא לכהן. פתאום הכהן, הוא שצריך לטפל בתחבשות שלו, לא בדיוק, כי לא עובד, אבל צריך לגשת לאדם הכי הכי, בוא נגיד, מושך, הכי מגיל שאפשר לתאר, המצורע שנוזל מכל חור, מכל פינה נוזל, הכהן הוא שצריך לטפל. כי זה מעשה לכהן, אתה רוצה באמת להיות משרת, אדם ש... ברוך השם, אנחנו ברוכים פה בישיבה, שיש לנו את התוכנית של בחורים מיוחדים. אני יודע שזה קשה, אני יודע שלפעמים יש צעקות בתפילה, ויש כל מיני הפרעות, אבל ברוך השם, צריכים להתגעות בכך שיש לנו תוכנית. זה לא הקבוע שהוא ש... נותנים לילדים ולמשפחותיהם. אבל עבור המוסר והמידות שאנחנו מקבלים, הנכונות שלנו, אני יודע מי פה התנדב פעם לשלווה, מי פה התנדב לכל מיני מקומות אחרים, יש פה שלווה? מי מנדב לשלווה? פעם מי השלווה נקדם. אבל הנטייה הטבעית של אדם, כשהוא רואה אדם מוגבל, אדם בכיסא גלגלים, אדם עם איזו צורה פיזית משונה, מה התגובה הראשונה? ככה, להתרחק, לא להסתכל.
ללכת לצד השני של הקניון, ללכת למקום אחר ברחוב, לא להיות קרוב מדי. וצריכים לעבוד נגד הנטייה הזאת, שהם אנשים שהם צריכים, זקוקים לכבוד שלנו ולתשומת לב שלנו, הרבה יותר מאנשים הפשוטים, בוא נגיד, לא הייתי קורא להם נורמליים, אלא שאין להם צרכים מיוחדים, בריאים. וזה מה שדוד המלך אומר, כל היום אני לא מתעסק בתורה, אני לא מתעסק בש"ס ופוסקים, אני לא מתעסק במלכות ואגודות אגודות, אני חוזר מעבודה מלוכלך, וככה צריך להיות, כמובן לא בכוונה להתלכלך, אבל אל תחשובו שלכלוך ופעולות נמוכות, ופעולות אלה השחורות, האפורות, הם חבר'ה. חוק אחד משאיר, אוקיי? מעכשיו והלאה. מחשב, עוד לסיכומים, עוד לכלום. בסדר? מקובל. אוקיי. זה גם מכאן הלאה, כל השיעורים שלכם לעתיד זה לכבד את עצמך דרך לכבד המרצה. אז יש לנו הרבה הרבה תקדימים לכך. אני מסתכל בדף שחילקתי לכם לפני שבוע, כן? שפרשת מצורע, יש להם הכי הרבה מילים תורה. זו תורת המצורע, זו תורת נגד צרעת, זו תורת... אז הקדוש ברוך הוא מדגיש, אני מקריא לכם מדרש. אמר רב שמואל בר יצחק, פרשיות של תורה, אף על פי שנראות כאילו הן כעורות ושחורות, יש פרשיות שנראות לנו ככה כמגילות, לאומרם ברבים כגון הלכות זיווה ונגעים, נידה ויורדת, המדרש כביקר רבה, פרשיות חלק ג' אמר הקדוש ברוך הוא, הרי הן ערבות עליי, הן מתוקות עבורי. מישהו זוכר את הגמרא בחגיגה? שכה נראה שאתה מכיר בגמרות. הדינים, העבודות, התארות, התאומות, העריות, יש להם ממש שישמחו, והן הן גופי תורה. הגמרא בחגיגה מגדירה דיני תאומה, גופי תורה. על תאומה, כל מיני נוזלים ותאומות ודם. לא. וגם יש אמירה שההלכה לא מתביישת. ההלכה לא מתביישת משום דבר, אין בושה בהלכה. לכל נקודה בחיים האנושיים יש תג הלכתי. איך מתייחסים למצב הזה? ההלכה נותנת לנו הדרכה. איך מתייחסים לשירותים? הלכה. איך מתייחסים לדם? הלכה. איך מתייחסים למידע? תגידו לי חוויה, ואני אגיד לך את ההנחיה ההלכתית. יש כאן אמירה שהדת היא לא מפוצלת, היא לא ממודרת, כפי שאני אומר כל הזמן, שביום ראשון בכנסייה, חווים את הדעת, מרגישים את התחושה הדתית, אחר כך מתקדמים ושמים את הדעת לפינה. כל פינה, כל נישה, כל סלע, כל נקיק, כל מקום, כל חריץ, כל חוויה אנושית, יש לו דעת, יש לו יהדות משהו להגיד עליו, יש לו הלכה, יש לו ריבונו של עולם, הוא מתייחס לכך, ודווקא זאת הסיבה שפרשת תזריע מצורע כל כך פרשיות ארוכות. יש הלכות רבות שתפויות באיזה עוד אחת מיותרת. הנה פתאום מדברים על אישה שזבה אדם ומחלות ומדבקות ושתי פרשיות ועריכות וסיפורים. התורה רוצה להגיד לנו שאין מה להתבייש, הלכה מחבקת, הלכה מתייחסת, וזה המסר של דוד המלך. יש פה שני מסר. מסר אחד על אדם ואיך הוא משהו שניבות. זה מאוד קשה. אל תגיד אף פעם בחייך. שאני יותר טוב מי לעזור. ברגע שאתה מתחיל בכיוון הזה, הנפילה היא דרסטית. אני לא אכפת לי מה תהיו בחיים. אנשים גדולים, חיילים, מפקדים, קצינים, הורים, מקצוע. ברגע שאתה הולך בכיוון הזה, פסנישט. זה לא מתאים לי, כי אני, זה לא מתאים לי לעשות, כי אני יכולים לעשות ההחלטות, אבל לא דרך השיקול שלא מתאים לי. פעם היה הנשיא של ארצות הברית, אני לא זוכר נשיא של ארצות הברית בשם ג'רלד פורד. הוא מילא מקומו של ריצ'רד ניקסון בשנות ה-70, אחרי שניקסון הודח. הוא לא הודח, אבל הוא היה שנייה מהדחה, אז הוא נסע, הוא פרש. אז ג'רלד פורד מילא מקומו, הוא היה אדם ככה, הוא צחוק ככה, לא תייחס אליו ברצינות, הוא נפל מדרגות. לא נשיא אותי, לא אצילי, לפחות בהצגה. אז פעם הוא נכנס לאיזה אולם גדול של 10,000 אנשים, מתי נאום, הכינו לו את כל העולם, ופתאום יורד עליו מהבור מים בכניסתו, והוא נכנס רטוף. כל הז'קט שלו רטוף, כל השיער לא היה לשיער, וכך הוא נכנס מבורר, כמו המן, לפני המן חפו. אז הוא מיד שם לפני 10,000 אנשים, וציטט את אבא שלו, ותמיד ציטט את אבא שלו, שנתן לו חוכמת האב. ואבא אמר לי פעם שהצילות היא לא חלק מהבגד, הוא חלק מהנשמה. שוב, זה nobility is not at the cloth, it's the spirit. שאתה לא אציל יותר עם הבגד יפה יותר, ויוקרתי יותר, ואלגנטי יותר. אלגנטי, אני פגשתי הרבה אנשים עם הביגוד, והמדין, והכסף, והבהלה, לא יודעים כלום שמום על הצילות. פגשתי אנשים שהם עם גרוש, יודעים מה זה הצילות, איך ללכת, איך לכבד את הזולת, איך לנהג עם הזולת. אז זה בגלל, אנחנו לא מפחד, לא מלוכלך. אין מה להתבייש, לא מפחד. זה חיים, זה חלק מהחיים, זה חלק מהחיים האנושיים. לא מפחדים לחזור הבית עם אדם. לא צריך להציג, לא לעשות פוזות, וסיסמאות, והצגות, ופרצופים, ומסיכות. אני הולך, נתחלך בדם, אמיתי, כן, ריאלי, מציאות, חוזר, וכל זמן ועת, יש מסגרת של דם, יש מסגרת של בגד יותר יפה, יש מסגרת של קידוש, יש הרבה מסגרות, לא צריכים לערב הרבה מסגרות, אבל לא מפחד, להגיד, אני יותר טוב מברש, שאתה הולך בכיוון הזה, אתה מאבד חלק מהאישיות, אתה בעצם מגיע לאיזה רמה, לאיזה התנסות, לאיזה אישיות מלאכותית, שאתה בעצם מאבד את עצמך. זאת הסיבה שקורה בכל יום, לפני שהוא מתחיל, תחומת הדשא. תשמור על עצמך, תשמור על האישיות הבסיסית, הנורמלית, ההזקה, המזוכחת שלך. טוב, זה לגבי דוד המלך. בחלק הבא, הגמרא מתייחסת לאמירה של דוד המלך, הרבה יותר אופיינית. לא שהוא מרגיש ביטחון, דוד המלך מרגיש חוסר ביטחון. אז מה כותב דוד המלך? לולי אמנתי לראות בטוב השם. ומה כותב את הגמרא? אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, בנו של עולם, מובטח אני בך שאתה משלם שכר טוב לצדיקים לעתיד לבוא, אבל אני יודע, יש לי חלק ביניהם עם לאו, שם יהיה גם אחת. אז כאן הגמרא מתייחסת לאיזה חסר ביטחון, תחושת אי ביטחון, פחד של דוד המלך, והגמרא מקבילה, עושה הקבלה בין דוד המלך לבין יעקב, כי גם יעקב מפחד, ויהיה יעקב מאוד וייצא לו, קטלתי מכל החסדים, והגמרא פולטת איזה ביטוי, שמה יגרום החטא. אולי החטא יגרום לאדם. אז מה שמעניין פה, מצד אחד, יש פה התייחסות ספציפית לדוד המלך לעולם הבא. אני לא אומר שדוד המלך מפחד בעולם הזה, למרות שיש הרבה פחד בספר תהילים. אבל מוקד הפחד זה, האם הוא ייכנס לעולם הבא? לולי אמרתי לראות בטוב השם בארץ החיים. אז דוד המלך בוטח בשם, אבל הוא לא יודע אם הוא זוכר. יש כאן איזה מצב של למרות שאדם כאילו יודע, מכיר, פחות או יותר משתלט על המציאות הנוכחית, זה תמיד עם הרגשה שמי יודע, מי יודע מה קורה בעולם אחר, מה מספרת על איזה טענה, שאלה על השמיים, חזר לארץ, שאלו אותו, אז מה הוא הגיב? עליונים למטה, תחתונים למעלה. תחתונים למטה, עליונים, מי יודע, מה יודע, מי מספרים על אבל נגון, שלפני מיטתו, הוא היה בוכה ורועד כתינוק, ושאלו אותו, למה אתה כל כך בוכה? אתה סך הכל חיית חיים מוצלחים. הוא אומר, כי אני זוכר לפני 20 שנה ביטלתי איזה 20 דקות שאתה מתורה, 20 שניה, לא יודע מה. שאפילו הכי הכי מוצלחים, הכי הכי שהשיגו, מי יודע מה קורה, מה זה משפט הבא? אנחנו מספרים לנו שעמים פסוק, כן? עמים פסוק, אחרי 18, מה הפסוק? כן, המילה, הפסק פותח עם האות ראשונה של השם, ומסיימת עם האות האחרונה. כן, אז השם שלי משה, הפסק שלי מתהילים, מה שבות בעצת תיקון, פתח בלות, עשה מלחמה. תחיל עם מ, מסיים עם ה. למה אומרים את הפסק הזה? נו, לא יודעים? כי ביום הדין, יש סכנה שאדם ישכח את שמו. אז בסוף הזה אמור להזכיר. מה זה שאתה תשכח את שמך? איזה פחד, איזה פחד אדם חייב להגיש, אני יכול לשכוח את הסכולציה, אני שוכח את הסוגיה שלמדתי לפני אתמורות, הם אלופים. אפשר לשכוח כל מיני, אבל לשכוח את השם, אני לא זוכר ששמי מופיע. איזה טראומה, מה? כן, אבל איזה סוג טראומה צריך להתחולל, להתרחש, כדי שאני אגיע לגע. אז זה טראומה נורא. זה נותן לדם איזה טעם. מה?
ניתוק מהגוף.
כן, בסדר. אני נשמה, הגוף לא זוכר, זה לא היד שלי שזוכר, זה המוח, זה הנשמה שלי. הנשמה עוברת טראומה אבל הגמרא לא מספרת על מוות שגורמת את השכחה, זה עמידה לפני הדין, זה הריבונו של עולם. והמקביל בתנ"ך, מתי אנשים היו כל כך נבהלים ששכחו את הכל ולא יכלו לדבר?
כשיש
גילוי שלנו. כן, אבל מקביל כדי שנטעום את זה. אצל יוסף, לא יכלו לענות אותו, כי נבהלו מפניו. וכל כך נבהלים שלא יכלו אפילו לדבר. אתה מגיע למצב שהוא שוכח את הכל, שהוא מותש לחלוטין, שהוא מבולבל לגמרי, שהוא מאבד את את האיזון, הוא לא יכול להתקדם, לדבר, לחשוב, אפילו לזכור את שמו. אז כאן יש פחד ממוקד, מופנה כלפי יום הדין. שאדם צריך, עם כל הכבוד, עם כל ההצלחה שאדם משיג פה, כן, אנחנו, סך הכל, רבותיי, בואו נהיה כנים. אנחנו לא מטפחים את הפחד, כרגש מרכזי לעבודת השם. אני חייתי קצת בעולם החרדי, ויש יותר דגש בעולם הזה על רגשי פחד, על רגשי אשמה, שלא לבדת, תגיש אשם, אתה צריך לפחד ביום הדין. איכשהו בעולם שלנו, אנחנו לא מנצלים את הקלף של פחד, ואני יודע למה, כי ניצול הפחד יכול להביא לדיכאון, ולכל מיני מחלות נפשית אחרים. מצד שני, לפעמים לא מרגישים מספיק פחד. אנחנו לא חרדים, נכון? אנחנו לא מפחדים, אנחנו מרגישים ביטחון. אז לפחות דוד המלך, כשחושב על, יש גם הקבלה, הגמרא בסנהדרין, זה המקום השני בש"ס, שהמושג של פחד עולה. תסתכלו מספר אחד, אמר אולה, ייתי ולא אחמיני. אולה אומר משהו מאוד פרובוקטיבי, הוא רוצה את המשיח, אבל לא רוצה להיות חי. הוא מעדיף שמשיח יבוא, אבל לא במשמרת שלו. למה? כי אדם קורא את כל הנבואות, מפחדות, זה קשה. מה? קבל משיח קשים. וכן אמר רבא, לא רק אולה, גם רבא. ייתי ולא אחמיני. אמר לי אביי, אז אביי ישיב לרבא, שורה שלישית, מה הייתה אימא? למה אתה כל כך מפחד? יש פתרון קל, יש פטנט. אילאים משום חבר'ה של משיח בנימין בתניה, שאלו תמידיו את רבי אלעזר, מה יעשה אדם בינצל מחבר'ה של משיח, יעסוק בתורה וגמילות חסדים? אז תלמד תורה, תעסוק בחסד. אמר לי, אז רבי השיב לו, השם יגרום החטא. אני יכול להיות, כאילו, אתה רואה, במציאות הנוכחית, אני יכול להסתדר, אני יכול להתאזן, אני יכול בעצם לקבל החלטות שקולות, החלטות מוזנות. אבל איך שאני חושב על התמונות היותר גדולות של גאולה, תמונות יותר גדולות של עולם הבא, השם אדם מרגיש שהוא נכנס לעולם אחר, לזירה אחרת, למציאות אחרת, לנתונים אחרים. אז אדם חי בסדר, השתלטתי על המציאות הזאת, אבל יהודי חי בהרבה זירות, בהרבה שכבות מקבילות בו זמניות. אני חי עכשיו ואני גם רוצה עולם הבא, אני חושב על העולם הבא כל הזמן, ואני חי עכשיו, אבל אני גם מייחל לגאולה, ומתי ניגאל ומה יקרה בגאולה, לא יהיה לנו את המציאות הזאת אחרי שניגאל, לא יהיה את הצרכים האלו, ואולי אני בסדר במציאות הזאת, אבל ברגע שאני משנה את המציאות, כן, אני, זה קורה לכל, אני לא כל כך עוקף אחרי ישראלים, אבל בטח לא, זה קורה איתם בחוץ לארץ, אתה אלוף בבית ספר, אתה אלוף בתיכון, אתה מקבל את כל את כל הפרסים, הנה, אתה מגיע לגוש וכלום שמום, אתה לא עשית כלום, אז יש כאן מעבר ממציאות אחר למציאות לגמרי לא מוכרת, ואז הכל מתנקום נקי, והכל מתחיל מחדש, ואז כל הנתונים משתנים. כמובן, יש פה התייחסות כפולה, לא רק פחד כלפי עולם אחר, ומציאות אחרת של גבולה, אלא גם פחד פלני. מה האיזון בין לחיות בפחד, בדאגה, בבדיקה, והיא לא רק אמירה דתית, היא גם אמירה התפתחותית, כן? האם כדאי לאדם לחיות עם קצת פחד, עם קצת חוסר אמון בעצמו, עם קצת חוסר תחושת שלווה ורגיעה, שהוא תמיד מחפש, בודק, מפשפש במעשיו, ממשמש במעשיו. כן, יש ביטוי באנגלית, doubt for the layman is integrity for the scholar. חסר ביטחון, ספק, עבור האדם הפשוט, הוא בעצם מצפון עבור האדם המצליח. כי אם אני בספק על עצמי כל הזמן, זה בעצם מצפון, שאני שומר על היכולת שלי תמיד להשתפר ולהשיג. הנה, אוריאל, אני מציב לך ולכולכם אתגר. כי אתה בישיבה, והזמן רץ, והזמן עוזר, וימים הופכים להיות שבועות, ושבועות הופכים להיות חדשים. כן, הגעתי, לא הגעתי, הצעתי, לא הצעתי, עוד סוגיה. אחרי כל שבוע, תשאל את עצמך, איזה הישג עשיתי השבוע? איזה מידה שיפרתי? איזה תכונה תיקנתי? איזה משהו? מה עשיתי? אם לא עשית, אז לפחות להיות יותר ככה מרוכזים שבוע הבא. באמת לעבור, כי עבודת השם זה עבודה, זה לא יעבור סתם. אתה יושב ולומד ונהנה ואוכל, צריך עבודה והשקעה. אני הגעתי לישיבה, והגעתי מאיזה חינוך חרדי, הרבה ידע, ידעתי המון תורה. אבל ניתוח, כלום, אפס. כי לא לימדו אותה איך לנתח סוגיה, וגם איך לנתח חיים, כי זה לא חלק מהחינוך. ופתאום הגעתי לישיבה, ראיתי חקירות, מחשבה, בדיקה, ניתוח, ליבון, ולא יכולתי לעשות כלום. אז אני אמרתי לעצמי, כל יום אני לא הולך לישון, עד שאני מזהר, עד שאני מאתר איזה הישג ניתוחי קיימתי היום. מה עשיתי היום כדי לשפר את הניתוח שלי בגמרא בתורה? איזה קושיה שעליתי נגד התוספות, איזה תירוץ שלי, או משהו גדול ומעובד ומשופר, סתם איזה צעד שראיתי, הכוונה שלנו, משהו סתם ש... כי הכרתי בעצמי שאני קצת עצלן. כשאני יושב שם, ואני לא יודע לנתח, אני לא אקטיבי, אני לא יוזם מספיק. אני יושב ומקבל, אני סופר בידע, אבל לא ידעתי איך להיות אקטיבי, איך להיות פעיל. אז רציתי באמת לקבל, להשיג, להפנים את התכונה הזאת. רבותיי, תכונות לא יעבור סתם. כדי לקבל תכונה, אתה צריך לעבור על התכונה ולהפנים אותה, ואולי להוציא ולגרש את התכונה הקיימת. אז זה לא יהיה ככה טבעי, אתה יושב שם בתכונות דבר. צריך לעבור על זה. אז איזה תפקיד יש לפחד? לא פחד שאדם מפחד מאויבים ומאנשים. מפחד, אולי לא משיג. אולי דבריו לא מקבלים. יש ספר אורחות חיים, ציינתי לכם פה, אחד מספרי מוסר הידועים. יש שם שער דאגה. הוא כל כך מחשיב את הדאגה הזאת, שהוא מקדיש לו שער. ושוב פעם, במונחים מודרניים, דאגה, פחד, אשמה, הם לא התחושות הכי מרכזיות, אבל לפחות להכניס אותם קצת, לדאוג, אם אדם דואג, אדם יושב ודואג שאולי, מה הדאגה? שמה יגרון, אחרי תקוטי שורה חמישית, לעולם ידאג שמה אין עבודתו מקובלת לפני המקום. אולי אני לא מצליח, אני לומד תורה, לא רק לשברך הוא לא אוהב את תורתי, אני לא מתפלל מספיק טוב, לא... לא להיות כסוס רץ, בלי בקרה, בלי פיקוח, בלי, אתה צריך לפקח על עצמך. מה? סך הכל, זה החיים, זה הזדמנות יחידה, אתה לא תחיה עוד פעם. אין כזה דבר, אין ניסיונות שניים. זהו, זה הניסיון שלכם, זה החיים שלכם, זאת הבחירה שלכם, ויש תוצאות, ותשלחו על תוצאות, תקבלו שכר על הישגים, זה לא המשחק. זה אתה צריך להחליט, לפקח על עצמו, לקחת את החיים בידיים, איזה מידה התכונה הזאת של דאגה משמשת כתכונה בריאה וטובה ועוזרת. אז זה מה שמופיע בהגברה פה בברכות. יש איזו אמירה שהכנסתי פה מהרמב"ן, כי זה הספר מפורסם של הרמב"ן, מישהו קרא את הספר אמונה ביטחון? אז הספר שהרמב"ן כותב על אמונה. הרמב"ן כותב משהו מדהים, הרמב"ן כותב שאסור לאדם להגיע לרופא. כי ביקור אצל רופא בעצם משקף או מביע חוסר ביטחון. מה כותבת הגמרא ברפא ירפא? מישהו מכיר את לשון התרשה? מכאן שניתן רשות לרופא. הפציינט הוא עושה איסור. שלא אם רופא יכול לעזור לו לעשות את האיסור, אז לא עושה. אם אין לו ביטחון, אתה יכול לטפל בו. אבל הפציינט אסור לו להגיע לרופא, צריך לפתוח בשם. מה הרשות של ה... וכמובן, אי אפשר לחלוק על הרמב"ן. אם אדם באמת יהיה לו את הביטחון, וכולנו חיים ברמה, אין ספק, כן? לא, אין לרפואה מערבית את כל התשובות. זה סתם יכולות, טקטיקות, צעדים. אבל הבעיה שלנו שאנחנו לא ברמה הזאת, אנחנו לא ברמה רוחנית, שנוכל לא להגיע לרופא וככה לשבת ולמוד עליו. אין ספק. שאדם, אם יש לנו קהילה, אם יש לנו חברה שהיא... כל כך לומד וכל כך רוחנית, אין צורך, אנחנו כולם הולכים, וגם אני וכולם בן תורן. כמובן, אדם שלא מרגיש מספיק ביטחון, והוא מכניס שם השם יגרום החטא, כן, כי לפעמים יראה שמי יגרום אחרית, או שמי קיבל כבר המעשה, ואז הוא צריך ללכת לרופא. אז אני לא ממליץ לאף אחד לא להגיע לרופא, אבל שוב פעם, הנפילה הכי דרסטית בחיים, זה אדם שנופל כל כך רחוק, שהוא שוכח שהוא נפל. זאת הנפילה הכי הכי עצובה. שאתה נמצא בכלא, אבל אתה לא יודע שאתה בכלא. אז אתה חושב שזה אידיאל, זה לא אידיאל. זה צריך להיות גיבור כדי להתפשר מהמציאות. להתפשר מהמציאות ולתקן את המציאות, צריך להיות עם המציאות, לחיות המציאות. אבל לא לשכוח את האידיאל, מה שצריך להיות. בואו נסיים עם איזה קטע קצר על אשרי. יש שתי דרכים בסיסיות להתייחס לגמרא. הגמרא בדף ד' המדברת אומרת, אמר רבי אבינה, אמר בלעזר מרבינה, הכל אומר תהילה לדוד בכל יום שלוש פעמים, מובטח לו שהוא בן עולם הבא. מה הייתה אימא? אילה משום דעתיה באלף בית, נעימה כוף יותת, אשר הייתי מדרך. אלא משום דעת בי פותח את ידיך, שורה ראשונה רחבה, יש פה פותח את ידיך. נעימה הליל הגדול, כוף למד וו, כן? שבשפורים יזכר לנו, ויפקד המצרינו, כן, אילם חסדו, נותן לחם לחם בשר, כי אילם חסדו, הודו ליל השמיים, כי אילם חסדו. אז מה מייחי? אשרי, תהילה לדוד, כוף ממאי, כן, כוף ממאי. אז הגמרא אומרת את הצירוף של זה. שזאת, זה הפרק היחיד שיש גם א' ב' וגם פותח את ידיך. נו, מה נאמר כאן? נו, ניתוח הלכתי. יש שתי דרכים להתייחס לגמרא הזאת. התרכובת היא שגורמת לאשרי את הסטטוס המיוחד, את השילוב. האם השילוב הוא בין דברים זהים, דומים, והשילוב הוא הגברת המושג, או שדווקא השילוב בגלל שיש נושאים הפוכים, מסרים הפוכים, ודווקא צריכים לאזן ולהרכיב ובעצם לשלב את ההפוכות, את המסרים ההפוכים. אז אני אבחור דווקא בגישה השנייה קודם, אחר כך נגיע לגישה ראשונה. מה בעצם כל הכוח של א' ב'? גם דוד המלך שכותב פרק שלם לפי א' ב', הוא מציג כאן את היכולת הדיבור, יכולת כתיבה, יצירתיות של אדם, שאני יכול לשבח את ריבונו של עולם בחולות, יכול להגיע לכל עוד והאותיות מהוות את השפה הבסיסית של הדיבור, והדיבור הוא הסמל של יצירתיות של אדם. אין אף יצור שיש לו כוח דיבור. דולפינים מדברים, אבל מדברים בצורות מאוד פשיטות. לאן להגיע, לאיזה ימים חמים, איזה ימים קרים, איפה יש אוכל, למצוא את השידוך. אבל אנשים מדברים על אינפורמציה, על מחשבים, על מושגים, על רגשים, על הדיבור שלנו זה מה שהופך אותנו להיות אנשים. סלם אדם, מה כותב בדמות אלוקים עשה אותו, מה לשון אונקולוס בדמות נפש במעלה. הכוח של אדם לדבר, כן. מישהו מכיר את המשנה הראשונה בבבא קמא? השור והבור והמוה. מה זה מוה? אז לפי רב, מה זה מוה? לפי שמואל זה סוג של שור, ולפי רב, מה זה מוה? אדם, אדם המזיר, כי אדם מופיין, מוגדר לפי היכול שלו להביע. אם תבאיום, באי, אומרת הגמרא, בבתם אלף גימור מפה. אז הכוח של הדיבור מפיין אותנו, וכמובן, רבותיי, אני הייתי בחיים לפני שנולדתם, אוקיי? בואו נגיד ככה, שנות 90, אף אחד פה עוד לא נולד. אוקיי? אפילו אוריאל, נכון? לא, בשנות 90. אז מ-1990 עד עכשיו שום דבר בעולם לא השתנה. לא פיתחנו שום דבר חדש, לא דלק חדש, לא מקור אנרגיה חדש, שום דבר. אבל העולם שונה. מה השתנה? דבר אחד. יכולתנו להחליט אינפורמציה. להביא אינפורמציה למקום למקום במהירות וביעילות ובשפה מיוחדת, אנגלית, זה... זאת, כי אחרת אין כאן אינטרנט, אינטרנט בנוי על תשתית מילולית, תשתית של שפה, שפה משותפת, שפה אוניברסלית. שום דבר. לא, שם אומר, הרדיו זה פיתוח, חשמל זה פיתוח, אנרגיה גרעינית פיתוח. פיתחנו דברים חדשים, אנחנו לא פיתחנו הרבה. אבל החלפת אינפורמציה תגבר אותנו, תגברה אותנו בצורה לא יומה.
זה...
נכון, יש הרבה סלמנים, הרבה סלמנים. אבל זה להיות אדם. כשדוד המלך מגייס את כל האותיות, הוא בעצם אומר, אני מגייס את כל היצירתיות של האדם. אני עומד לפניך, חוץ מנון, אני עומד לפניך עם כל הכוחות שנתת לי, עם כל הפוטנציאל, עם כל היכולות, ואני מנצל אותם לעבוד אותך בצורה עמוקה ואנושית, ולא כסתם חיה בשדה שצועק, הקדוש ברוך הוא הציל. אני עובד אותך כבן אדם, כתלמיד ישיבת הר עציון, כבחור באוניברסיטה, כאדם נאור, כאדם מתוחכם, כאדם עשיר, כאדם עם אופקים. אני, כי זה כל המגמה, אחרת אין לך זכות עכשיו ללכת למוזיקה. מה, אתה הולך למוזיקה, אתה נטש תורה, כי דבר השם בזל. אתה עושה חשבון שזה ישיר אותך כאדם, או כאדם עשיר יותר, תעבוד את השם יותר. זה כל החשבון, אחרת אם הספר לא מופיע, אז הרי שהוא פגום. הרי שפגום. אני הולך להשאיר את עצמי? מה זה? אין לך זכות. אתה הולך לנסיעה כדי שתהיה לך חוויה טובה. אתה הולך לנסיעה לחופש כדי לקחת קצת נופש, כדי ככה לצבור אנרגיות, כדי שתחזור לבוא אחרת. אין סיבה, לך אוניברסיטה יכול. מי נתן לך משהו לא לעשות בתור מצוות? כמובן, מצוות בצורה רחבה, צבא וחסד ותיקון. אבל סתם, הולך לחוויה אישית, זה אסור. כי אני לוקח חשבון כללי שהדבר יגרום לאישיות יותר רחבה, יותר עמוקה, יותר עשירה, ואז העבודה תהיה חזקה יותר. אבל לפעמים בדיוק בני או בני? בנימין. אבל בדיוק כפי שאמרת, יש סכנת מגדל בבל. אדם ירגיש, יש ביטוי, אוריה, דיאפיקציה אישית, דיאפיקציה עצמית. אדם שעושה דיאפיקציה של עצמו. זה בעצם מגדל בבל, הנה, אנחנו כל כך שלמים וכל כך מושלמים וכל כך בעלי יכולת, שאנחנו לא צריכים. יש משורר גרמני בשם גוטה, מי שקורא גוטה קצת בתיכון. לפני שהיה לאנשים את היכולת להזיז הרים, היו זקוקים לאמונה להזיז הרים. ועכשיו שיש את היכולת להזיז את הרים, טכנולוגיה, אם צריך לאמונה להזיז הרים. Faith to move mountains. שברגע שאדם נותן לעצמו, משיג לעצמו את הכוח, אז הוא קצת מאבד את האמונה בהשם, את התלות בהשם. אז זה כל הקטע שפותח את ידיך, הוא מסביר בכל חיי רצון. שהוא מרגיש כמו החיות ביער, בג'ונגל, צועק, תלוי, סמיך, נפול, חלש, פגוע, ככה שאני זקוק לסיוע היום, אני דורש מריבונו של עולם, לא שום דבר מתוחכם ומתקדם, פוסח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. עם כל מה שתשיגו בחיים, אל תשכחו שתוך שנייה, הכל יכול להתמודד. הכל יכול להתעדר. תוך שנייה. תלך באיזה אוטו ושנייה, שנינונת. מה ההבדל בין תאונה לבין זה שנסעת בהצלחה, בבטיחות? שנינונת. היית בשנינת הנכון, לא נכון. אני צריך להגיש שוב פעם את היכולת, את העצמות של ריבונו שלנו נתן לו, ונצל אותם, נגייס אותם. זה א' ב'. אבל לא לתת לכוח הזה, לתת לו תחושה שהוא לא תלוי, והוא ככה מוגן, והוא לא צריך את התלות בריבונו של עולם. אז זה הקומבינציה שבאשרי. יש פרקים בתנ"ך שמדברים על היכולות, א' ב' ג', יש פרקים שמדברים על פתח את ידיך. והפרק אחד שמדבר על שניהם, זה רק בקופן ה'. גישה אחרת, ובזה נסיים, היא בעצם גישה שאומרת ששני המרכיבים מקבילים ומחזקים אחד את השני. מה כוונתי? יש גמרא שצילמתי לכם, ובזה נסיים מסכת שבת. אומרת הגמרא בשבת, מקור שתיים, אמר רבי יוסי, יהי חלקי מגומרי הלל בכל יום, שבת קוף י' ח'. עדיף להתפלל כל יום הלל. שואלת הגמר עיני, ואמר מר, קורא הלל בכל יום, הרי זה מחריף ומגדף, זה לא טוב לקרוא הלל כל יום. אז מחלק את הגמרא, כי קמינו מפסוקי דזמרה. עדיף להגיד פסוקי דזמרה כל יום, וכך אנחנו אומרים, אבל לא הלל. מה ההבדל? למה לא אומרים הלל כל יום, אבל פסוקי דזמרה? מה ההבדל בין הלל לבין פסוקי דזמרה? נגיד הלל בלי ברכה, לא רק הברכה. דרך אגב, כן. דרך אגב, זאת הגמרא שמביאים כמקור נגד אמרת הרבי המצווה. אמר רבי אבני, לפי שאמרת. הלל מספר על יכולתנו לראות ולבחון את בנו שלום יד השם דרך על טבעית. יציאת מצרים, ניסים, ים סוף, יציאת מצרים. הפרקים האחרונים מספרים על מלחמת גוג ומגוג, אחרית הימים, תחיית המתים, חבר'ה שאול מצאוני, סבבוני, רבות מהמצר. זה מספר, כפי שאמרתי לפני כן, על החוויות האחרות, האל-טבעיות, התחיית המתים. מה יהיה בקבר? בקבר לא יהיה לאף אחד שום כסף, ושום אייפד, אפילו אנדרואיד, שום דבר לא יהיה בקבר, יהיה לו רק ריבונו של עולם. מי שיש לו את החיבור, יצער, מי שאין לו שום דבר לא יעזור לו. במלחמת גוג ומגוג, במקום מה שיש לנו תחושה שמה נוכל לעשות, ריבונו של עולם, קדוש ברוך הוא מצילנו. פסוקי דזמרה זה לא דברים אל-טבעיים, זה דברים טבעיים. מונה מספר לכוכבים, משליך כחול חפיתים, הכוח המוסרי בעולם, הפרק הראשון הוא הפרק הראשון שאומרים אחרי אשרי. מעודד הנביא משה, משפיע ראשם מדי הארץ, אמנה מגריה, יתום אמנה ידיד, דרך השם ידיד, הכוח המוסרי, הכוח החיים, הכוח ההיסטורי, לעשר מלכים מזיקים, ולכבדיהם בחבלי ברזל, להניש את המלכים הרשעים, בואו נעניש להם השם, נתחי ישראל יכנס. אז מי שאומר הלל כל יום, הוא בעצם זה מה שעושה לבית שקטן, הוא מכריז שהוא רק מסוגל לראות את יד השם בניסים. בחלק האל-טבעי. הוא לא מוכן לראות יד השם יום-יום. אז פסקי דזמרה יגיד יום-יום, הוא יבחון את בנו של עולם בעצים, באילנות, בדשא, בשמש, בפלנטות, במוסר, בפוליטיקה, בכל. יגיד הלל בזמנים המיוחדים, כפי שאמרתי בדיוק, בזמנים המיוחדים, אז יגיד הלל. ואם הוא מתשדש ויגיד הלל כל יום, אז בעצם משדר את המסרים השקועים. אז זה בעצם הכוח של האל-ף-בית. לראות את יד השם שלב שלב בשגרה, הלב בית פה אולי מסמל את השגרה, את התשתית היומיומית, את האלף, את הבית, הדרגתית, רצף, סדרה, לא התפוצצות של גילוי שכינה, אלא שלב שלב, ואז האלף בית חולמים דניאל אותה פותח את ידך. אין כאן ניגוד בין פותח את ידך אלף בית, יש כאן הקבלה והתאמה. שכמו שהאלף בית מסמלים ומתחילים פסוקי דזמרה עם אשרי, פרק ראשון מתהילים, אלף בית מסמלים לנו את היד השם בשגרה, אז גם פותח את ידך. נסיים עם תוספות אחת למד בית. הבנה לגמרי אחרת של אשרי, אני רוצה שתהיה לכם גם את הכוונה הזאת, למד בית למד בית, אל תדאג, לא תהיו כמו דוד, אני מסיים עכשיו, למד בית, עמוד בית, תוספות האחרונה, חסידים הראשונים היו... מה אומרת הגמרא? היו יושבים בבית הכנסת קצת זמן כדי להיכנס לתפילה. תוספות? חסידים הראשונים היו שורים שעה אחת, אמרו, היו מחכים שעה אחת, מנה נמילי, אמר קרא, אשרי יושבי ביתך. שהחסידים הראשונים לחו את הפסוק הזה ורצו להיות יושבי ביתך. לא להגיע פתאום לתפילה, לשבת קצת, שעה, אז להיכנס לתפילה. אז תוספות אומרים, לפי כך תקנו לומר, זה הפסוק קודם תהילה לדוד, לפוק ימי הנדמר אשרי הרבה. זאת הסיבה שהצמידו פסוק אחרון מקוף ממדלד לתחילת קוף ממר, כדי שנפתח כל תפילה עם אשרי יושבי ביתך. אפילו אנשים שלא זוכים להיות בבית הכנסת כל היום, ולא זוכים אפילו להיות כמה דקות לפני התפילה, בכל זאת, כשתאמרו אשרי יושבי ביתך, לפחות תחלמו על החזון הזה, שרשית בבית השם, שאני... יושב בית השם, ובמיוחד בתפילה. עכשיו, מחר, 12, נתחיל את השיעור ל-12 כדי לקבל קצת מרווח. אוקיי? בסדר. נו, זהו, סיימנו.